ערב טוב. אני רוצה להתחיל את השיעור באיזשהו סיפור, אחרי שסיפרנו אותו פעם בשיעורי הזוגיות. הגיע אליי פעם זוג, חש זוג שהיה עם הרבה מאוד מריבות, מריבות שהגיעו למשטרה, שהגיעו לכל מיני מורכבויות, ואני זוכר שבאחת השיחות עם הבעל, ניסיתי להוביל אותו לאיזושהי תובנה אולי קצת של לרצות, לחדש את הזוגיות, לעבוד על הזוגיות. ואז התחלתי להזכיר לו, תשמע, עכשיו אתה לא סובל את אשתך, עכשיו רבתם, אבל חי לפני 5 שנים, לפני 10 שנים, ושום דבר לא עוזר, אני חוזר תחנה אחורה, תחנה אחורה. בסוף אני אומר לו, תגיד לי, ערב החתונה, אהבת את אשתך? אמרתי לו, אז למה התחתנת? אז הוא אומר לי ככה, בזו הלשון, הוא אומר לי, הרב אמר לי שהיא התיקון שלי. אז כמובן שכשאדם אומר לך דבר כזה, אתה אומר, איזה סיכוי יש לזוג כזה להצליח? כלומר, זוג שנקודת המוצא שלהם היא לא אהבה. היא התיקון שלי.
אז הפוך, ככל שיש יותר יצורים זה יותר תיקון.
זה כבר, בסדר, אתה אומר, יש להם סיכוי לתיקון, אבל אין להם סיכוי לאהבה, אין להם סיכוי לזוגיות, יש להם סיכוי כן, לא יודע מה התיקון. כלומר, ברור לנו שזוג, אם אנחנו רוצים שהוא יצליח ושתהיה בו זוגיות, צריך שנקודת המוצא שלו תהיה אהבה. מה צריכה להיות נקודת המוצא המחשבתית של הורים?
אותו דבר.
אהבה כלפי מי?
הילדים.
אבל אין ילדים עדיין. כלומר, אני יודע, לפני שאני התחתנתי עם אשתי, שאני יודע, הנה היא לפניי, אני אוהב אותה, זה נקודת המוצא של להתחיל את החיים שלנו. אבל אתה עכשיו עומד להביא ילד לעולם. מה נקודת המוצא? של אהבה? אני עוד לא יודע מי יהיה. לכן חז"ל מדברים על נקודת מוצא לכאורה הרבה פחות רומנטית, אבל אם אנחנו יורדים אל עומק נקודת המוצא הזאת, מבינים שיש בה בעצם הרבה 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 מאוד עומק. עומד הגמרא מסכת קידושין. האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אישה וללמדו אומנות. ויש אומרים אף להשיתו במים. רבי יהודה אומר כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות. ליסטות סלקא דעתך. אלא כאילו מלמדו ליסטות, אתה לא מלמד אותו אומנות, סופו שהוא ילך ויגנוב. אבל במה הגמרא פותחת? האב חייב. כלומר, יש לך חובה. אנחנו יודעים שגם מצוות פרי ורבייה היא חובה. כלומר, אתה, נקודת המוצא שלך היא קודם כל, יש לך חובה אלוקית. יש לך חובה אלוקית להיות אבא ואמא. בזוגיות אתה לכאורה יוצא מתוך נקודת מוצא. אני בוחר. אני בוחר את אשתי כי אני אוהב אותה. זה נקודת המוצא שלי. בחינוך באה הגמרא ואומרת לך, דע לך, נקודת המוצא שלך זאת חובה. חובה אלוקית זה בעצם חשיפה של הייעוד האלוקי. משהו שאני חייב, צריך באמת קצת להעמיק בזה בחיוב של מצוות. למה אני חייב על מצווה מסוימת? אני יכול לקראת את חובת המצווה, כי בעצם, מה לעשות, אכלתי אותה, יש לי חובה אלוקית. או להבין בעצם, החיוב הוא חושף את הייעוד שלי. ולכן כשהמשנה אומרת, חייב אדם בבנו, יש לך חובה אלוקית. כלפי הבן שלך, פירושו של דבר, יש לך ייעוד אלוקי, שבא לידי ביטוי דרך הבן שלך. כלומר, נקודת המוצא, של אורות, זה שדרך הילדים אני חושף את היהוד האלוקי שלי. זאת נקודת מוצא שמשנה הרבה הרבה מאוד מהמבט על ילדים. אנחנו דיברנו באחד השיעורים, אני רוצה להזכיר את זה כאחד מהמשפטי סיכום של הסדרה הזאת, שהשאלה הקשה ביותר באורות זה לא אם אני אוהב את הילדים שלי. זה אם הייתי, האם הייתי בוחר בהם. וזאת שאלה, אני את השאלה הזאת מריץ כבר הרבה זמן בראש שלי. השאלה הזאת היא, האם הייתי בוחר בילדים שלי, היא שאלה, לפי דעתי, משנה תודעה. כי בעצם, מה היא אומרת לך? הילד הוא לא בחירה שלי. הוא לא בחירה שלי, הוא בחירה אלוקית. עכשיו המבחן שלי, האם אני מבין שהבחירה האלוקית הזאת היא לא במקרה. היא בחירה אלוקית שחוברה אליי, כי זה הייעוד שלי. הרי כשאני מחליט להתחתן, אני מחליט להתחתן, ואני מחליט למי להתחתן. הורות, אני מחליט להיות הורה, אבל אני לא מחליט למי אני אהיה הורה. ופה בעצם יש מפגש בין הרצון שלי לבין הרצון האלוקי. בין ההחלטה שלי לבין הייעוד האלוקי שבא לידי ביטוי במפגש הזה. ולכן זה הופך להיות חובה. זה חובה. לכן זה גם הופך להיות בלתי ניתן לשינוי. אתה הבאת הילד לעולם, זהו. אתה לא יכול לנתק את הקשר הזה. זה הופך להיות חלק מהייעוד שלך בעולם הזה. והמבחן הגדול הוא האם אתה בוחר בייעוד הזה. האם אתה יודע עכשיו להגיד בענווה גדולה, יש פה החלטה אלוקית ואני רוצה אותה. עכשיו, באמת השאלה הזאת יכולה להיות מאוד מאוד קשה. לא עלינו אדם שנולד לו, אמרת מקודם, למשל, ילד עם מום. האם הוא באמת חי בתודעה? כמו שאומרת חנה, אל הנער הזה התפללתי? עכשיו, אנחנו באמת לא מבינים מה זה שליחות אלוקית של ילד. בוודאי לא כשזה מתחיל להיות מורכב. אני שמעתי פעם נתון מדהים של הרב אברהם סופר, פרופסור אברהם סופר, מחבר נשמת אברהם, אנציקלופדיה של רפואה והלכה. הוא אמר נתון שבאמת כשאתה חושב עליו הוא מדהים. היום חלק גדול מהבדיקות בהיריון זה בדיקות סביב תסמונת דאון. וזה חלבון עוברי ושקיפות עורפית וכל מיני בדיקות. עכשיו, לכאורה כשאישה מקבלת תוצאה בעייתית, הרבה פעמים רופאים ימליצו לה, תעשי הפלה. עכשיו, על פי ההלכה, על תסמונת דאון לא עושים הפלה. אז לכאורה, מה היינו מצפים שיקרה סטטיסטית? א', שיהיה הרבה פחות ילדי תסמונת דאון. ב', שכל הילדים הללו יהיו אצל מי? אצל הדתיים והחרדים. בפועל, האחוז לא השתנה. האחוז של הילדים בתוך החברה, וגם הפילוג שלו בתוך החברה, ההתפלגות שלו בתוך החברה, לא השתנה. כשאתה חושב על זה, זה דבר לא הגיוני. זה מנוגד סטטיסטית לעובדות. נכון. כי יש סיבה אלוקית. והסיבה האלוקית היא אתה מקבל את הילד הזה. למה? כי יש יעד אלוקי.
אבל זה גם הפוך.
זה גם הפוך. שמה שהילד מקבל אותך, נכון. שבעצם גם הילד צריך להסתכל על האבא בתור האבא הזה ששמו לי זה בחירה אלוקית. תראה איך חזל אומרים את זה. תסתכלו מקור מספר 2. המכילתא אומרת, רבי אומר, חביב כבוד אב ואם, לפני מי שאמר והיה עולם, ששקל כבודם ככבודו, ומוראן כמוראו, וקללתן ככללתו. כתיב, כבד את אביך ואת אמך, וכנגדו, כתיב, כבד את השם מעולך. הקיש כבוד אב ואם, לכבוד המקום. כתיב איש אמו ואביו תיראו, וכנגדו כתיב את השם אלוקיך תירא. הקיש מורה אב ואם למורה המקום. כתיב ומקלל אביו ואמו, וכנגדו כתיב איש כי יקלל לו אב. הקיש כללת אב ואם לקללת המקום. מה אומרת המכילתא באמת? ילד באיזשהו מקום צריך להסתכל על ההורים שלו, לא כמו שהוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, אבל באיזשהו מקום שיש משהו אלוקי שעובר דרכם. אז נכון, אתה יכול לשאול רגע, אבל אם ההורים לא מממשים את יהודם, ילד שנולד לאיזה אבא מכה או אבא אכזר, אז ההלכה בוודאי אומרת לך, תשמע, זה לא, הוא באמת לא ממלא את היהוד האלוקי שלו, עד רמה שלפעמים אנחנו נגדיר אותו כרשע ואפילו לא צריך לשבת עליו שבעה. המציאות האלוקית לא מבטלת את הבחירה החופשית. היא לא מבטלת את הבחירה החופשית, נכון?
את הבחירה החופשית של האבא.
של הבחירה החופשית של האבא והבחירה החופשית של הבן. אם למשל אני מבין שלבן שלי יש ייעוד אלוקי, הקדוש ברוך הוא הביא לי את הבן הזה, כי לבן הזה יש יד בעולם הזה, והוא מיוחד באור הזה ובצבע הזה, ולכן אני נדרש להאמין בו, כי אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל אם הילד הזה לא ממלא את היד שלו, אם הילד הזה עכשיו הפך להיות עבריין, אז מה, אני מוכר לו כפיים ואומר לו, שקוייך, כנראה זה היד האלוקי שלך.
לא,
ודאי שלא.
היד האלוקי שלי יכול להיות שיהיה לי בן כזה.
שיהיה לי מה, בן עבריין? לא. לא, היד האלוקי שלי... איפה אני אומר נכשלתי לפי זה? איפה אני אומר, הוא נכשל? יש מקומות שנכשלנו, כן. לא כל דבר בשם היהוד האלוקי, אני אגיד זה נכון. כל דבר שאתה... אנחנו תמיד חיים על שני קווים מקבילים. אחד, יש מהלך אלוקי, בית, יש בחירה חופשית. הכל צפוי והרשות נתונה.
נכון.
אז אני, יש לי יעד אלוקי להיות אבא של הילד הזה. קריא מה זה אומר. יש לי יעד אלוקי, חובה אלוקית, לעזור לילד הזה לבטא את היעד האלוקי שבו. אבל אם הוא לא מבטא את היעד האלוקי שבו, הוא מבטא משהו שלילי. הבן שלי עכשיו דורש סמים. אז מה אני אגיד? זה היעד האלוקי שלו, בוא אני אתן לך סמים?
לא.
אני אקנה לך אותם. זה ההתמודדות שלי, ואולי אני קיבלתי את השליחות האלוקית הזאת. אבל אני גם צריך לעזור לו, לא בגלל זה לחשוב שזה בעצם הייעוד שלו. אז לכן, ההבנה הזאת היא נקודת מוצא שכשמכניסים אותה טוב טוב לראש, היא משנה לחלוטין את המבט על הילדים שלנו. כשאדם למשל מביא ילדים לעולם מתוך מחשבה אני, הרי אם נבחן את זה בצורה הזאת, אז נגיע מאוד מהר למה שהיה מקובל בימי הביניים. שמה, היחס היה לילדים, היה יחס שילד, ילדות זה בזבוז זמן, כזה צריך להריץ אותו מהר, כדי שהוא כבר יצא לעולם העבודה. אתם יודעים, יש הבחנה מאוד מאוד דקה שמביא אחד מהוגי הדעות, בין תפיסת העולם של עם ישראל לבין תפיסת העולם לפעמים בעמים אחרים. בכל העולם מקובל לכבד, להגן, לתמוך בזקנים ובילדים. וגם בעם ישראל. בעם ישראל יש לנו דרישה לכבד זקנים וגם חובה כלפי ילדים. אלא מה, יש נקודת מוצא שונה. בכל העולם למה מגינים על הזקנים ועל הילדים?
חלשים.
כי הם החלשים. אז כן, הוא מסכן, הוא חלש, הוא כבר לא רלוונטי כזה, אז צריך לעזור לו. והקטן גם כן. בעם ישראל זה בדיוק ההפך. בעם ישראל הזקן הוא בעל החוכמה. ולכן והדרת בני זקנים. ולעומת אותה ילד, אין העולם מתקיים, אלא בזכות אבל פיהם של תינוקות של בני רבן. כלומר, יש לך אחד והדרת פני זקן לא כי הוא חלש, אלא כי הוא מכיל חוכמת חיים. והשני, לא כי הוא חלש, כי הוא מכיל את התום האלוקי. כשהאדם מסתכל על הילד שלו, אני פה, הוא יקשים את מה שאני לא הצלחתי. הוא יהיה עורך דין, הוא יהיה רופא, אני נכשלתי, הוא...
לא, זה מה שלא קיבלתי.
מה שלא קיבלתי.
ההורים שלי לא יכולו לתת לי.
בסדר? למה? אם אני מבין שהוא יש לו יעד אלוקי, אז אני לא משליך ממני עליו. מה פתאום? אני אשליך, אולי כמו שאתה אומר, אני לא הצלחתי לקבל א' ב' ג', אני אתן לו. אבל היעד שלי הוא לתת לו לצמוח הוא בעצמו. ולכן חז"ל באים ומדגישים, דע לך, שלושה שותפים יש באדם. הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. ותראו איזה חלוקה. אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וציפורניים, ומוח שבראשו ולובן שבעיניים, שבעין. אמו מזרעת אודם, שממנו אור ובשר ושערות ושחור שבעין. והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה, וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן, ודיבור פה והילוך רגליים ובינה והשכל. של מי הילד? של האבא, של האמא, של הקדוש ברוך הוא? בוא נגיד ככה, הם שותפים. אבל לפי התיאור הזה, מוח הכוונה, אני חושב פה, החומר של המוח. כי השכל זה את הקדוש ברוך הוא. בוא נגיד ככה, לפי החלוקה הזאת, למי הילד יותר דומה? לאבא או אמא או לקדוש ברוך הוא?
הקדוש ברוך הוא.
כלומר, מי באמת נותן לו את האישיות שלו? את הייעוד שלו.
הרוח והנשמה, זה הכל בעצם.
נכון, הקדוש ברוך הוא. עכשיו אם אני חוזר אל הנקודת מוצא, כלומר, הילד הזה שבא לעולם, הייעוד שלו, מי קובע אותו? ריבונו של עולם. אני רק כלי, אני רק נתתי את הגוף. עוד כמה זה נשמע מצמרר. אני רק נתתי את הגוף. את האישיות, את הנשמה, את השכל, את הבינה. זה ריבונו של עולם נתן. עכשיו התפקיד שלי הוא באמת להצליח לבטא את הרצון האלוקי. וזה מה שבאחד השיעורים דיברנו על תפילת חנה, שכשאלקנה אומר לחנה את אותו משפט שלכאורה קשה, חנה עקרה שנים, ואלקנה אומר לה, למה תפקי ולמה לא תאכלי, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. משפט שבדרך כלל התגובה הנשית היא, זה משפט שרק גבר יכול לומר אותו. משפט קשה, מה זה אנוכי טוב לך מעשרה בנים? מה הוא אמר לה? אלא המדרש אומר דבר נפלא. לא אמר לה, אני טוב לך מעשרה בנים. אמר לה, אנוכי. עד ההוא דכתיב, אנוכי השם אלוקיך. כלומר, שם לה אלקנה מראה, ואמר לה, אשתי היקרה. את רוצה בן בשביל לממש את מי? את עצמך או את ריבונו של עולם? וזאת השאלה הגדולה. הילד שלי, מה ייעודו? לממש אותי או את הקדוש ברוך הוא? יש איזה מדרש שכשאברהם אבינו נולד, אז באו לא יודע איך קראו להם, החרטומים של נמרוד, ואמרו לו, בן נולד לטרח, שעתידה אומה לרשת ממנו, שהיא תכבוש את העולם כולו, ובואו, אתה רוצה, נלך ונהרוג אותו. אז הוא הולך לטרח. הוא אומר לו, טרח, שמעתי שבן נולד לך, בוא ניתן לך כסף, ונהרוג אותו. מה עונה לו טרח? נמשול לך משל למה הדבר דומה. לסוס אחד, שאמרו לו, תשמע, בוא ניתן לך בית מלא שעורים, אבל נחתוך את ראשך. אמר להם, טיפשים שכמותכם, אם תחתכו את ראשי, מי יאכל את השעורים? וגם אתם, אם תהרגו את בני, מי יירש אותי? כלומר, מה הסיבה שטרח לא רוצה שיהרגו את הבן שלו? סיבה מוסרית או אינטרסנטית? אינטרסנטית. כלומר, אם תהרגו אותו, אז מי יירש אותי? כלומר, מי באמצע? מי במרכז? אני. זה כמו בשאלה זוגית, ששואלים אדם, למה אתה אוהב את אשתך? ואדם אומר, מה זה למה אני אוהב את אשתי? היא מקסימה אליי, היא מבשלת לי, היא נחמדה לי, היא עושה לי טוב, היא מצחיקה אותי, היא מגדלת לי את הילדים, היא... אז את מי אתה אוהב? את עצמך. אבל אם אתה אוהב את אשתך, כי אתה מאמין באור האלוקי שבה, ואתה רוצה לעזור לה לצמוח, ואתה... אז אני זז הצידה. ולכן נקודת המוצא באורות, היא א', להבין שיש לך שליחות אלוקית. ב', מדרגה אפילו קצת יותר גבוהה משליחות, יש לך שותפות עם ריבונו של עולם. וזה באמת יושב על הכתפיים. זאת אומרת, לפעמים לחשוב, כשאתה פועל מול הבן שלך, לחשוב, רגע, מה השותף היה אומר?
מה הוא היה אומר, השותף הזה?
מה הוא היה אומר? אז אנחנו... נעצור לפעם הזאת פה, ובעזרת השם נמשיך בשבוע הבא.